אתה רואה מה שהוא נקרא סדר החגים.
חגים, סדר החגים.
סדר החגים.
אני אסביר מה הנושא. מה הרעיון, מה הנושא, זה קשור לחגים שעברו לנו, שיעברו לנו.
אני אסביר לכם מה הנושא. כמו שלמדנו פעם שיעור שנקרא סדר התפילה, ששם הרעיון היה לא להסביר כל חלק בתפילה מצד עצמו, אלא להסביר את היחס של כל החלקים אחד עם השני. זוכרים את הדבר הזה? אותו דבר זה מה שאנחנו לומדים היום על החגים.
אנחנו לא נלמד עכשיו, נגיד, שיעור כללי לפסח או לשבועות או לראש השנה, אלא נלמד שיעור שבו אנחנו נסביר מה ההיגיון בחגים בעצמם מבחינת הסדר שלהם. זאת אומרת, שיש גם השבועות וסוכות וראש השנה בסדר הזה דווקא, ושבועות ראש השנה וסוכות בסדר הזה, מה ההיגיון שעומד מאחורה? יש פה איזו מערכת שהיא בונה איזושהי מציאות חדשה בכל שנה, ויש היגיון פנימי בתוך העניין הזה. זה לא סתם במקרה תקעו את סוכות אחרי יום כיפור, וחנוכה לפני פורים. יש היגיון בעניין הזה, כן? אז זה הנושא של השיעור שאותו אנחנו נלמד. זאת אומרת, הרעיון שאנחנו צריכים להבין זה מה ההיגיון הפנימי בתוך הסדר של כל המועדים שבתקופות השנה שעוברים על עם ישראל. זה היה בפני של השיעור. שאלה ראשונה, מה היא הנקודה, אני מגדיר את השאלה נכון, זאת אומרת, אני שואל את השאלה טוב. לא במקרה אני שואל את השאלה בצורה מוזרה, זה איך אני בא להגיד. מהי הנקודה בזמן, מהו היום, או הנקודה בזמן שבו מתחילים כל המועדים של השנה. זאת אומרת, מה הנקודה הראשונה בשנה שבה מתחיל, מתחיל החג הראשון? או המועד הראשון, או הזמן הראשון. כן. או ראש השנה או פסח. אמרתי, אני שואל אותו, אני שואל את השאלה בצורה, ולא במקרה בצורה מוזרה. לא אומר מה החג הראשון, אבל מה הנקודה בשנה. כן? זה מועד השני, פרו, מה? לא שמעתי. לא, לא, לא. מדובר על כלל ישראל פה עכשיו. לא מדברים עכשיו על עבודה אישית של כל אדם. מדובר על, יש בזח, מתי ומרור. מתי מתחילים? אין תחגים. כן. א' ניסן? לא. לא רע, אבל לא. הבריחה של הסליפה. גם כן. כן, נו. תחילת האביב. אין איזה הגדרה יותר מדויקת, מתי? כי הציפורים הזדמבות והייתי זוכרים, מה? נו, זה נכון זה קשור לאביב, כן. טוב, בואו נשאר אתכם, טוב, אני אתן לכם את זה יותר קל. מה המועד הראשון? זה קיבל זה שם. פסח, נכון, יפה. אז ודאי שהמועד הראשון זה פסח. אז בכל אופן, סדר השנה לא מתחיל. זה מה שאני רוצה להגיד לך, זה המסיבה להגיד. נכון, שהמועד הראשון זה פסח, אז זה קרוב לפסח. אז מה הדבר הכי קרוב לפסח שאתם מכירים? פורים דגלויות. נו, לא.
כן, אבל זה לא הכוונה שאנחנו מתחילים לספור את פסח בשבת הגדול. פסח זה פסח, לא, זה לא קשור.
כן. מה זה עושה? תחשבו, נו, תחשבו. אני למד את זה, אני למד את זה כלל. למה קוראים לשבת הגדול, שבת הגדול? א' קוראים שבת, ב' תיגו גדול. נכון?
גם הגדול של יום הנביא שהם
יושבים
בזה
מבוסר בנים, אבל גם בגלל המסע הגדול של בנים. היכול, שבים גדול.
טוב,
אז כמונו, מה אתה רוצה להגיד, נו?
לא, עוד פעם תגיד, אולי אתה רוצה טוב, אני לא שומע את הכל.
כל נקודה שאני בא להגיד, עוד פעם, האינטואיציה שלכם הייתה צריכה להבין שאם זה התחלת כל המועדים, אז זה לא קשור דווקא לפסח, נכון? אני אומר שזה התחלת כל המועדים. פסח הוא המועד הראשון. מה? נכון, מה הנקודה בשבת? אז הנקודה היא שקדושת כל המועדים היא נעושה קודם בקדושת השבת. הכל מתחיל בקדושת השבת. לכן כתוב שבת קביעה וקיימה. מה זאת אומרת שבת קביעה וקיימה? ישראל מקדשים את הזמנים. את כל הזמנים האחרים, כל המועדים, הם תלויים בקידוש החודש של בית. זאת אומרת, על זה נאמר מקדש השבת ישראל והזמנים. נכון שיוצא איזשהו מועד בשבת, אז הברכה היא מקדש השבת ישראל והזמנים, נכון? אז תשמעו לה שישראל נמצאים בין השבת לבין הזמנים. הזמנים זה אותו מועד, אז נהיה פסח את זה אופניה, נכון? אז תחליט, או המועד יותר חשוב, או ישראל יותר חשובים, נכון? אבל זה לא כך, אתם רואים, יש את השבת, ישראל והזמנים. כי ישראל מקדשים את הזמנים, לכן הם לפני הזמנים, זאת אומרת, ישראל קובעים מתי יצא את פסח, כי הם מקדשים את החודש, אבל השבת היא קביעה לקיים, השבת היא קדושה קבועה, שנקבעה על ידי הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, וזה לא קשור עכשיו למה שעם ישראל, או בכלל מה שהם איזושהי בחירה חופשית קובעת. זה לא קשור לשום דבר שקשור לעולם הזה, אלא זה בעצמו קדושה עצמית, שהיא גנוזה ישר שקדוש ברוך הוא בעצמו. נכון? לכן אומרים שבת קביעה וקיימה. עכשיו, אם אתם זוכרים, למדנו ששבת זה יסוד, למדנו שיעור על שבת, שבת היא היסוד שממנו מופיעים כל הערכים, הכל מתקלל, זוכרים שבת, ויכולו השמיים ועד לכל צבאם, אז למה צריכים ויכולו מלשון התקללות, זוכרים? גם שאיפה וגם התקללות, יש לנו כלליות, שבת מופיעה הנפש, נכון? כל העולם, קודם הוא למעשה אוסף של פרטים, שבאמת כל אחד יש לו שלמות בפני עצמו, אבל הם עוד לא בנויים בתור מערכת אחת הרמונית, והשבת יוצרת פעם ושנה מערכת אחת שיש לה ערך כללי, שמתחילה לפעול עכשיו את כל ההוויה או את כל המגמה האלוהית, מאותו רגע והלאה. זה נקודת השבת. אז זה נקרא שבת קביעה וקיימה, ושם הוא מחשר את זה לשיעורים של תורה שבכתב, תורה שבכתב שלמדנו. אז קדושת השבת היא קדושת תורה שבכתב, כי היא קבועה, זה מה שאמרנו, כמו שהתורה שבכתב היא כתובה בלב, היא קבועה, היא קביעה וקיימה, נכון? לעומת קדושת תורה שבעל פה, שהיא תלויה במעשה ישראל והאדם, שהוא בעצמו הולך ויוצר את התורה שבעל פה כל הדבר, כל הזמן. אותו דבר בדיוק, זו הקבלה גמורה, שבת היא כמו תורה שבכתב, היא קבועה אצל הקדוש ברוך הוא, ושאר הזמנים הם שייכים ליסוד תורה שבעל פה יותר, כי ישראל הם אלה שיכולים להחליט מתי יצא כל מועד לפי מה שהם קדשים את הזמנים. לכן, לשבת הגדול קוראים שבת הגדול. נכון שיש גם את זה שלקחו את הקבר. נכון, זה הכנה. מה שאמרו, אמר פה נכון, זה היה נכון, איך קוראים לו שם, אני לא יודע. כן, אז יש בזה נקודה נכונה. זה הכנה לפסח של המועד הראשון. אבל זה לא רק בצורה הזאת של, נו, בסדר, אז מכינים את פסח, אלא זה בעצמו מקלה שקדושת השבת הזאת היא יסוד קדושת כל המועדים. ולכן בתורה, בכל מקום כתוב, וגם במועדים כתוב שבת שבתון ילכם. גם על המועדים לא כתוב רק פסח, כתוב תמיד שבת שבתון. זאת אומרת, המועד עצמו יונש מקדושת השבת. איפה למדנו את זה עוד, אני אזכיר לכם? בשיעור הקדוש ברוך הוא שולח מנות בפורים. שם הסביר שם לצדוק, אם אתם זוכרים, למה בפורים מותרים בעשיית מנחה בזמן שביום טוב לא. כן? אז הוא הסביר שם שלמעשה לכתחילה ביום טוב ואף שלא גם כן מותרים בעשיית מנחה. למה? כי כל הנקודה של אי עשיית מלאכה זה הנקודה של הקדושה האלוהית שהיא מעל האדם. ויום טוב זה תיקון שהאדם עושה, כמו שראינו עכשיו, של קצרוי בישראל, שהם מקדשים את הזמנים, אלא מה? בכל יום טוב יש איזושהי בחילה של קדושת השבת, שלכן ביום טוב, כמו שאז למדתי, זה רק נזכיר לכם, יש באמת גם שבת וגם לא שבת. לכן אוכל נפש מותר ביום טוב. מצד אחד המלאכות אסורות, אבל לא כל המלאכות אסורות, לבשל מותר, זה איסור שבת גמור, זה מלאכה גמורה, איך אתה מרשה את זה? תשובה, כי יום טוב יש בו באמת איזה שתי בחינות, בחינה אחת שהיא קדושת השבת שמופיעה בכל המועדים, שמצד זה יש איסור מלאכה, ומצד שני, את התפקיד של ישראל לחבר ולקדש בעצמם את הזמנים, שמצד זה יש נקודה שמותרת. אז יוצא שכל המועדים למעשה מתחילים משבת הגדול, ולכן קוראים לשבת הגדול שבת הגדול. כי ממנו למעשה מתחילה להופיע קדושת המועדים, וכמו שאמר פה, איך קוראים לו? אפי, נכון, זה הכנה למעשה לקדושת יום זו שמגיע. אז הבנו עכשיו את הנקודה של שבת הגדול, שממנה יסוד כל המועדים. המועד הראשון, כמו אתם מבינים, זה פסח. מה הנקודה בפסח? הנקודה בפסח זה הופעת הקדושה הטבעית. זה ההגדרה של פסח. ההגדרה של פסח זה הופעת הערך הטבעי, הקדושה הטבעית, זה למעשה הלידה של עם ישראל, כמו שלמדתם מנסתם לפני פסח, שהוא כללי לפסח. מה מופיע, מה צריך להתכוון בחג הפסח? צריך להתכוון בחג הפסח, שזה קשור לנקודה הזאת של פסח, להופעת השלמות הטבעית, כמו שדברתי עכשיו. מופיע פעם ראשונה עם בני ישראל, כמו שכתוב שם, אומר פרעה, הנה עם בני ישראל רב עשו ממנו, זאת אומרת, פעם ראשונה מופיע עם ישראל, שבו מופיע הצד הטבעי שלו, ולכן הקורבן שמביאים בפסח זה מה? איזה קורבן מביאים בפסח? מה מתחילים? זה סעירת העומר, סליחה מיד אחרי פסח. קורבן העומר הוא סעורים, נכון? מה הנקודה בסעורים? מה? נכון, זה מאכל בהמה, נכון. סעורים זה מאכל בהמה, לעומת חיטה שזה מאכל אדם. לכן כתוב, עץ הדעת הוא חיטה היום. עץ הדעת שממנו אכל אדם וקיבל את הדעת, אומרים, עץ הדעת חיטה היום. כן? ולעומת זה, סעורים זה מאכל בהמה. לכן, אחרי פסח, זאת אומרת, מתחיל הזמן שבו מתחיל להופיע הצד הטבעי של עם ישראל, הלידה של עם ישראל, מופיע שלימות סביבית החירות, כמו שלמדנו בשיעור על יציאת ישראל שהיה לפני פסח, מופיע החירות העצמית, זאת אומרת, רק הנקודה הטבעית לפני עצמה, בלי להיות משפיעה על שום דבר, בלי להיות מושפעת בשום דבר. זוכרים את השיעור על יציאת ישראל? זה בדיוק הנקודה שהייתה שם. אמרנו שם, הכל שם, זה הנקודה העצמית, שהיא לא משפיעה על כלום ולא מושפעת מכלום. לכן זה היה סט עמים בין שנתו, אחד, הכל שם היה אחדות, זה עצמיות, כן? עצם לא תשברו בו. כן? תמיד הנקודה שמופיע פה רק השלמות העצמית, הטבעית, היסודית, שהיא עוד לא משפיעה ולא מושפעת. זה הנקודה של פסח. מהרגע הזה מתחיל להשתלם הצד הטבעי הבהמי, ולכן מיד אחרי פסח מופיע ספירת עומר שתכן לדבר עליה. מה המגילה שקוראים בשבת כל המועד? פסח שיר השירים. למה דווקא שיר השירים? זה בדיוק הנקודה הזאת. שיר השירים הם מיוחד רק לעם ישראל. כן, למשל בסוכות, כמו שנראה בהמשך, כבר קוראים את מגילת קהלת, שהיא יותר פילוסופיה כללית. אפשר להבין, גם גוי יכול להבין את חוכמת שלמה המלך בזמן שהוא קורא את ספר קהלת. אבל שיר השירים נראה לגויים שם שזה שיר, סתם איזה שיר חילוני זול. כן, סתם איזה אחד שמתאהבת בחבר שלו, הפוך. נכון? ורק ישראל רואים שזה שיר עצמי שהוא אהבה בין, כמו אתם יודעים, בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. זה משהו שרק עם ישראל יכול להבין אותו, כי זה קודש קודשים, זה שייך לעם ישראל, לכן זה מופיע בפסח. אז אנחנו רואים שבפסח מופיע קדושה עצמית, כמו שהסברתי, והלידה מופיע הטבע העצמי. זה הנקודה הראשונה שמופיעה אחרי שבת הגדול. זאת אומרת, מתוך קדושת הזמן מופיע דבר ראשון בעם ישראל, גם בכלל וגם ביחידים, הופעת הקדושה הטבעית, כי הקדושה הטבעית היא מאוד מקבילה לקדושת השבת. הסגולה הטבעית היא לא בבחירת האדם, נכון? זה מופיע סגולה, לא מופיע בפסח, גם באדם הפרטי, גם אגם מופיע סגולה. סגולה זה לא משהו שעבדת עליו, קיבלת סגולה, קיבלת טבע כזה. לכן קדושת השבת יוצרת באופן מיידי את הסגולה הפנימית, הבלתי משתנה, העצמית, וממנה עכשיו אפשר להמשיך קדימה. לכן בפסח, ישר מתוך קדושת שבת הגדול, מופיעה אותה קדושה עצמית, שהיא הקדושה הטבעית של פסח. זה מה שזה התכוון בפסח, להופיע את הקדושה הטבעית העצמית, חג החירות, כמו שלמדנו קודם. מה קורה אחרי פסח? ספירת העומר. מה הנקודה בספירת העומר? לא במקרה יש ספירת העומר. מה? למה ישר משבת מופיע פסח? אני אסביר. שבת אמרנו זה קדושה שהקביעה וקיימה. כלומר, היא קדושה עצמית שלא תלויה בכלל בבחירת האדם. נכון? ראיתי? הקדושה העצמית הזאת, כאשר היא מופיעה, היא יוצרת קדושה עצמית כמוה. על זה אומר המערב בפרק ג' של נתח ישראל, שאולי אפילו לא נימד את זה כנחיל בפרק ישראל. אבל הוא אומר, יש את המושג של הראשית. אני אשלח לכם את זה פעם אחת. כן, הראשית, הכוונה, איך מה... יש... מה לכם, זה כבר בראשי פרקים, אני אומר את זה עוד פעם בשביל. יש שאלה איך מאחד יצא הריבוי, אומר המערב, מאחד יצא אחד. מהקדוש ברוך הוא שהוא אחד, יוצא רק האחד. כלומר, עם ישראל שהוא אחד. טוב, שכחו, לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. בואו נחזור לנקודה, נתחיל מהנקודה שהייתי בקודם. כן, קדושת השבת אמרנו היא קביעה וקיימה, כלומר היא קדושה עצמית, היא סגולה, ו-
ולכן מה שנוצר הראשון, הדבר הראשון שמופיע זה אותה סגולה עצמית טבעית שלא תלויה בבחירה. שזה קדושת הפסח. קדושת הפסח היא לידה של עם ישראל. בלידה התינוק עוד לא שאלו אותו אם הוא יועץ מתות, לא החליט בעצמו אם הוא יועץ צדיק או רשע. הוא נולד כמו שהוא. הוא נולד עם הסגולה שלו, או יהודי, או גוי, או חמור, זה לא משנה. אף אחד לא שאל אותו מה אתה רוצה להיוולד. נכון? יש פה משהו שהוא לא תלוי בבחירת האדם. לכן זה מה שמופיע בפסח. הלאה. ספירת העומר. מה הנקודה בספירת העומר? הגדרת ספירת העומר, מעבר מטבעיות לשכליות. זה תהליך שקורה אצל כל יחיד ואצל כל ציבור, כאשר הוא מגלה את הערך העצמי שלו בצורה שהיא הכרתית. זאת אומרת, כל יהודי נולד יהודי בראשון, ואז נולד יהודי יש לו סגולה. נכון? נולד עם סגולה, עם יכולת לחיות חיים קדושים וטהורים ומלאי אהבת השם ומצוות. נכון? אבל הוא צריך לגלות את הערכים האלה בחיים שלו גם באופן שכלי, לא רק באופן טבעי. מה קורה שהדברים נשארים רק באופן טבעי ולא שכלי? כאשר הדברים נשארים רק באופן טבעי, אז באיזשהו גיל מסוים, באיזשהו שלב מסוים בחיים של הפרט ושל הציבור, הטבע מפסיק לפעול את פעולתו ונשאר למעשה איזשהו עולם חיצוני שיותר מתגבר. זאת אומרת, אם נגיד לא תלמדו שום דבר שקשור לטבע, אז הטבע עצמי היהודי לא מספיק בשביל לחיות לכם את כל נגיד את הרצון לפעול חיים אלוהים, השלב, לא יודע מה, כל אחד מגיע בצורה אחרת. אבל המעבר הזה מטבע לשכל הוא דבר בסיסי שקורה בכל פרט ובכל ציבור כאשר יש איזשהו ערך פנימי צריך שם להופיע בחיים. לכן הרעיון בספירת העומר, כמו שאמרתי, זה מעבר מטבעיות לשכליות, כלומר עם ישראל וגם כל פרט צריך להתחיל לגלות את אותו טבע עצמי גם בחיים שלו במובן השכלי, זאת אומרת להתחיל להבין, להפנים, לברר את אותם ערכים שנובעים מתוך הטבע העצמי שלו. לכן ספירת העומר שנייה, לכן ספירת העומר היא נמשלת שם במדרש, אותם שבעה שבועות שבין יציאת מצרים למתן תורה, הם נמשלים גם לכמו טהרה של אישה נידה. כמו שאישה יש לה שבעה זקילים, אז פה יש שבעה שבועות שבהם עם ישראל מתאהב מהזוהמה שלו. אבל מהי הזוהמה? למה מהי פה זוהמה? נכון שהם באופן טכנית פשוט, הזוהמה היא אותה מציאות של עבודה זרה שהיו במצרים. זה באופן טכני. באופן אמיתי צריך להבין שאותה זוהמה זה כמו כל תינוק שהוא גדל. תינוק שהוא גדל בהתחלה יש בו זוהמה, לא זוהמה, אומן הרע של המילה, אומן שהוא מגיב. אומן הזה שהכל שם הוא, קיצור, תינוק יש גם איזה ברברי שהולך לשחק עכשיו בחול. אין לו, כל הקדושה עוד לא מופיעה בו בצורה שהיא ממלאת את כל אישיותו. ויש את השלב שבו האדם הפרטי והציבור צריכים עכשיו למלא את כל האישיות את אותה נקודה טבעית שיש בהם כשהיא תופיע גם בצורה שכלית. לכן הולך ולאט לאט ומופיע השכל שהולך וממלא את אותה נקודה טבעית, שהשיא של זה, זה במתן תורה שזה בשבועות. מה הנקודה שמופיעה בשבועות שזה השיא של ספירת העומר? הנקודה שאני בא להסביר ששבועות זה המשך ישיר של פסח, כמו שרואים גם בספירת שבועות. שבועות זה אחד היחיד בתורה שאין לו זמן. לא כתוב דבר וניסן לקחת לכם שני עזים וכדס וחצי, נכון? אלא כתוב 50 יום, צריך לספור 50 יום ואחרי שתמלא בקמה, נכון? זאת אומרת, מרגע שנגמר פסח, תספור 50 יום. כלומר, פסח ושבועות זה יחידה אחת. לא במקרה סופרים את שבועות דווקא מפסח, אין לו זמן עצמי, כי הוא באמת לא מציאות שעומדת לפני עצמה, אלא זה יחידה אחת, שהיא כולה יציאת מצרים, שיציאת מצרים היא בשני שלבים, שלב של פסח, של השלב הטבעי, השלב של ספירת העומר, שזה הבניין האישי, הבכירי, שבו מתבררת הערך של, מתברר הערך של אותו טבע פנימי, ובשבועות מופיע שלמות השכל, שלמות אותה הבנה פנימית, שכלית, שמגלה את אותה טבע פנימי, ולכן שבועות זה אחד מתן תורה. מתי מופיעה התורה שהיא השלמות השכלית של אותו טבע ישראלי? כאשר עם ישראל, או כל פרט, הלך ובירר את אותה נקודה שכלית, כן, אותה נקודת חיים, אותה נקודה שכלית שמגלה את הטבע העצמי שלו. אז יש לנו פה מערכת שמתחילה בפסח שזה הטבע. אחרי זה הולך הטבע ומתברר באופן שכלי במשך כל ימי ספירת העומר. והשלמות של ספירת העומר היא בשבועות שאז מופיעה התורה, כלומר נשמת ישראל, נשמת העולם. שהתורה היא נשמת ישראל ונשמת העולם. לכן, כמו שאמרתי קודם, ספירת העומר מתחילה בקורבן בהמה. כי מופיע הצד הבהמי. הצד הבהמי ברוך לי תמיד בא להדגיש את הצד הטבעי שלנו, כן? נפש הבהמית מעוזרים לחצים.
לכן יש פה שתי העומר,
זאת אומרת, יש פה את העומר במאכל בהמה. ואחרי זה, בשבועות מקריבים את שתי הלחם. שתי הלחם זה מחיטה. כמו שאמרתי, חיטה, את הדעת חיטה היה. ולכן מופיע פה השלמות של השכל, והשלמות של יציאת מצרים זה אחד שבועות במתן תורה. שאלות עוד כאן. כן. שתיית העומר זה תהליך של התעלות. ככה זה צריך להיות. זה שאתה סופר כל יום, יום, זה אמור לבטא איזשהו שלב שבו התקדמת ממצב שהוא טבעי למצב שהוא יותר שלם, כיוון שמתחברת אליו גם ההכרה השכלית. זה מה שצריך להיות בספירת העומר. זה מתבטא בזה שכל יום, תראה, יש בסוף את החלק בספירה שרוב האנשים לא קוראים, גם אני לא. כל יום אתה צריך לתקן, יש שם חסד וחסד, וכאילו את זה שבסופו של הסידור שם. כן? מה הנקודה שם? זה כמובן שמות הספירות התחתונות. שיש שבע ספירות תחתונות, שזה מה שיש שם, חסד, גבורה וכו'. כן? וכל יום מתקנים רק באותן ספירות. מה זה הספירות התחתונות, כמו שלמדנו כבר פעם בשיעור תפילה? זה מידות השם. זאת אומרת, אלה ערכים של הכוחות, שנקרא של האידיאלים האלוהיים, כמו שהם מופיעים בצורה מפורטת. כן? חסד, גבורה, זה מידות, נכון? מידות השם. אז בכל יום מימי ספירת העומר, אתה אמור לקחת רצינות את מה שכתוב בסידור, רק אף אחד לוקח את זה בסידור, שזה ספירת העומר, זה פעם משהו של סידור, בידור, אתה מבין? זה סופרים גם את העומר. אבל כל הרעיון בספירה הזו שאדם באמת סופר את חלקי נשמתו שחוזרים אליו, אתה מבין? את כל יום צריך לתקן משהו, כל יום הוא צריך לתקן באמת את הנקודה הזו שמתברר בעוד הספירה. בסדר, אתה לא יודע עכשיו מה המשמעות של ספירה, בסדר, זכותך. אבל אתה צריך להבין, ספירת העומר זה ימים של תיקון. אז אני צריך לגלות את הערכים של הטבע שלך. ככה זה צריך להתבטא, אם זה קורה בפועל, טוב, צדיקים כן. אבל זה, תשמע, גם בשבועות לא צריך רק לנמם כל התפילה, אתה מבין? זאת אומרת, זה שאתה מבין כל הזמן מסתכל על המבט של מאיפה נפלתי מהירח שבספירת העומר צריך לתקן משהו רוחני, זה לא חידוש, כל תפילה צריך לתקן.
מה קשור לך? עובר עוד פעם. התורה גם לא כותבת בפתח קלוקוס ויכול מצות. איך הרב, אין לך שיעור שלם, שמצות זה חי, לא יודע, אני מניח שהיה שיעור, כן, לא משנה, היה שיעור, איך מבלים לך במוח עכשיו שמצות זה, כמו שאומר המהר"ל, הופעת הטבע העצמי שמצה זה לחם עוני וכו'. מאיפה, זה לא כתוב בתורה, זה לא שאלה טובה שם. שום דבר לא כתוב בתורה. תשובה, אתה מסכים איתי שספירת העומר מחברת בין פסח שבועות? שבועות זה שכל, אתה מסכים? תורה, מה זה התורה? זה... הצד השכלי, הצד המחשבתי שבטבע הישראלי, אתה מסכים? זאת אומרת, מה הקשר בין פסח שבו, מה היה בפסח? לידה של עם ישראל, גם זה אתה מסכים? לא. עכשיו בוא ניקח, זה המשל, בוא נראה מה הנמשל. יש תינוק, נולד, זה הצד הטבעי שלו, מסכים? שהוא בר מצווה, קבל את התורה, אז הוא אמור עוד פעם, לא רק עוד פעם לדקלם שם את ההפטרה שהוא למד מאיזה קלטת, אלא הוא אמור להיכנס לעול מצוות באמת. קודם קבל עלוך שם עול מחשמיים, ואחרי זה עול מצוות, מסכים? איך הוא עושה את הדעתך? בסך, נכון? לא שכה שחשבון, אלא בהכרה תכנית, הכרה מחשבתית. לא, זה דבר פשוט, שהשבועות מגלה את הצד השכלי המחשבתי, כמו שאמרתי, משתי הלחם, אבל זה לא הוכחה, זה רק להראות שגם התורה חושבת ככה. טוב, הלאה. הבנו את הרעיון...
למה לא צריך את המידתי?
הוא כל הזמן הולך ומתקן, והוא בסיס לצד השכלי.
כן, אבל...
אני מסביר לך.
אולי אפשר
להגיד לך, שהבן אדם נולד, ואז הוא כאילו מכיר בקדוש ברוך הוא. אבל אחרי זה, אחרי שאלות שלו מיטות, הוא מידה אחת אחרת. כן, אבל איפה נמצאת שבן אדם נולד ומכיר את הקדוש ברוך הוא? אני כל התינוקות שדיברתי איתם לא הכירו אפילו את החתול שלהם. אז איך הכירו את
הקדוש ברוך? הקדוש ברוך הוא
בא
וגל אותנו,
היינו שואלים, אז הוא עושה אותם, צריך להגיד בקדוש ברוך הוא,
לא
צריך
יותר
מידה. שמעתם מתן תורה, לשיטתך לא צריך מתן תורה, אירוע שולי בחיי אומה. כבר הגיעו, אבל הקדוש ברוך הוא במצרים, שמעתם מתן תורה.
הקדוש ברוך הוא הגיע,
כן, הגיע, שינה אותם, נתן לנו את הקטע שלו, כלומר, הגיע והוציא
אותם מצרים, אוקיי,
עכשיו הגענו בקדוש ברוך הוא, עכשיו, עד עכשיו הקדוש ברוך הוא עשה, הוציא אותנו,
ועושה את זה. מה הקשר למתן
תורה לשיטתך?
עכשיו מגיעים
עם ישראל, עם ישראל התחיל להכין את עצמו, אחרי הכנת... ומה קורה למתן תורה לפי דעתך?
מה קורה למתן תורה? עם ישראל
התחיל להכין את עצמו. אתה צודק, בוא נמשיך הלאה, מה זה לקבל את התורה?
מה זה
מה המשמעות לקבל את התורה? זהו, רק עול מצוות?
מה המשמעות
לקבל את התורה? מה המשמעות? מה זה לקבל את התורה?
המהות של עם ישראל.
יופ, מה זה המהות של עם ישראל?
המהות של עם ישראל זה
התורה. עכשיו אני מסכים לכל מה שאתה אומר, אני רק עכשיו מסביר את זה. יש שני שלבים. השלב הראשון זה שלב של יציאת מצרים, שזה לכולי אלמה השלב של לידת עם ישראל, שבו מופיע הצד הטבעי של כנסת ישראל, צד הסגולה. ולכן כתוב, השם ילחל לכם ואתם תחרישון. אתם לא צריך לעשות כלום, שמו בשקט שתקעו, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. זה נקרא ברוחני הצד הטבעי, הסגולי, מופיעה סגולה. יש הבדל בין סגולה לבחירה. סגולה זה דבר שלא תלוי בבחירת האדם, ובחירה זה דבר שהאדם כבר עושה בעצמו. אחרי זה יש השלב של הבחירה, שהכי שלו זה קבלת עול מלכות שמיים, שזה נקרא קבלת תורה. עיקר קבלת תורה זה לא המצוות במובן הטכני, שלהם לקבלת עול מלכות שמיים. אז אתה רואה שאת קבלת עול מלכות שמיים לא קיבלו בים סוף, אלא קיבלו במתן תורה, אז קיבלו עול מלכות שמיים. אז עכשיו עול מלכות שמיים, עול מלכות שמיים, מקבלים לא רק על ידי עבודה מוסרית, אלא לכן כתוב במשנה במסכת ברכות, קודם אדם יקבל עליו עול מצוות, עול תורה, זאת אומרת קודם אדם יקבל עליו את עול מלכות שמיים, את הרעיון של מלכות שמיים, ורק אחרי זה עול מצוות. כן? קודם אדם צריך להכיר בקדוש ברוך הוא. הכרה של הקדוש ברוך הוא זה מתן תורה.
קודם כל, האדם יקבל את
מעבר מטבע לשכל, כלומר מסגולה לבחירה, ושבועות מתן תורה, והשלמות המוחלטת. כי אז גם יש את שלמות הצד הטבעי, גם לפי מה שאתה אומר, וזה נכון, שגם הופיע כל שלמות המידות, וכל הצד הטבעי המוסרי כולו שלם, ואז זה מופיע שלמות הצד השכלי, שזה קבלת עול מלכות שמיים, שזה מתן תורה. ואז עם ישראל נמצא בשלמות המוחלטת שלו, שאין יותר ממנה ואין יותר ואין שלמה ממנה. זאת אומרת, מתן תורה זה השיא המוחלט של היכולת להתחבר אל השם. עם ישראל מופיע בשלמות היותר מוחלטת שלו. מה השלב הבא? כן. מה קורה הלאה במשך השנה? מה הדבר הבא שקורה אחרי שבועים? מה? שנה. 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 בין המצרים, נכון? מה קורה אחרי זה בין המצרים? בין המצרים, כמו שכולם שמים לב, זה נפילה. נפילה. בין המצרים נפילה. אז מה קורה אחרי שבועות? שלושה שבועות נפילה, קבועה. כן? עם ישראל נופל באופן קבוע. גם בחטא המרגלים, וגם בבית ראשון, וגם בבית שני. כל הנפילות נזכורות בדיוק בתקופה הזאת. זה זמן רע לעם ישראל. למה הנקודה שבאופן קבוע, אחרי מתן תורה, יש משהו שאולי לא הדגשתי במסיקות, אבל צריך להגיד אותו, והוא שאותה מחזוריות שעליה עכשיו אני מדבר, היא מופיעה מחדש כל שנה. אז אתה יכול לשאול את השאלה הקלאסית בזה, מה אני צריך להתאמץ במתן תורה של שנה הזאת, אם ממילא אחרי זה פרסת מטרים, ועוד פעם אני פה לפעם. אז חבל הזמן, אני נשאר כבר כשאנחנו וגמרנו. תשובה, צריך לדמיין את זה בתור ספירה. זאת אומרת, יש באמת איזשהו מעגליות, אבל זה לא מעגליות סטטית, אלא מעגליות דינמית. זאת אומרת, העסק מתקדם בצורה ספירלית. יש איזשהו מחזוריות שחוזרת על עצמה, של עלייה וירידה, שאנחנו נסביר אותם תכף, אבל באופן, כל אותה עלייה וירידה היא כולה כוללת גם תנועה של התקדמות קבועה קדימה. זאת אומרת, לא אנחנו היום במצב שעם ישראל לפני 30 שנה ולא לפני 20 שנה, לא לפני 100 שנה, אלא לא בשנה שעברה. זאת אומרת, כל שנה יש התקדמות של אותה מחזוריות לשלמות יותר גדולה. לכן, לא צריך לשאול את השאלה מה נצחים את כל זה. ובאת, אפשר להגיד שגם בין המצרים בעזרת השם אנחנו נתקן, ועשיתם שתשעה באב כידוע זה מועד, ולכן גם לא ריבותחנו, כתוב שקרה עליי מועד. לכן, תשעה באב זה לעתיד לבוא, זאת אומרת לעתיד לבוא, זה בעזרת השם כבר השנה. כן, אם תהיו בסדר. כבר השנה אנחנו נעשה עליי.
זה יהיה ממש כן. לא להמשיך קדימה. אז למה יש נפילה?
זה שלושת הברורות שזה קורה מיד אחרי מתן תורה.
כי פעם ראשונה עם ישראל יוצא לחיים. כמו תמיד, זה ממש מציאות פשוטה ונורמלית שקורית בכל מערכת ובכל פרט ובכל כלל. יש את השלב שאדם הגיע לשלמות ההתפתחות האישית שלו.
כן.
הוא גם יש לו סגולה היותר טובה, למד תורה, כל הכבוד. הולך לצבא, נופל. כן? לא נופל, נופל לא כבר דווקא מתפקר ומתחיל עכשיו לאכול חזיר. נופל. כל, אני מורא לכם ב-100%, אין שום סיכוי אחר. כן? אפילו לא צריך לחדש סגולה. כל מי שיוצא מהמקום הזה, לא משנה באיזה מדרגה הוא היה, כל מי שיוצא אחוז הוא נופל. ברמה כזאת או אחרת. מה זה נופל? אני אומר, לא מתפקר. אבל יש נפילה. למה יש נפילה? כי יש תמיד הפרש בין המציאות האידיאלית לבין אותה מציאות אידיאלית, כמו שהיא מתחילה להופיע בחיים. החיים אף פעם לא יכולים למלא את כל התוכן האידיאלי בצורה מלאה. אין דבר כזה בעולם. ואתה יוצא פה עם אין סוף אידיאלים, גם כלליים וגם פרטיים, עם יראת שמיים מפה עד הודעה חדשה. אחרי זה נתחל בחיים. החיים לעולם לא יכולים להיות במצב של שלמות שהיא ברמה עצמאות האידיאלית התיאורטית. אין דבר כזה בעולם. ולכן, תמיד אחרי שמופיעה השלמות הפנימית של מתן תורה, האישי או הכללי או הציבורי של עם ישראל בכל שנה, כן? מיד אחרי זה, כשמנסים עכשיו לחיות את אותה שלמות חדשה שהגענו אליה, יש פה נפילה. הנפילה הזאת הם ימי בין המצרים, שבהם יש התנפשות בין המציאות הפנימית לבין החיים. זאת אומרת, ירידת החיים, זאת ההגדרה של ימי בין המצרים. מפגש בין המציאות האידיאלית לבין החיים, שזה באופן קבוע חייב להיות נפילה. ברור את הנקודה שלו של בין המצרים ולמה זה קורה דווקא שם. דווקא כי ירינו כך קבוע במתן תורה, אז אנחנו נופלים. ברור הנקודה?
חטא העגל גם כן היה שם.
כן, חטא העגל היה גם כן שם גם. לא, חטא העגל היה ו' בסיוון הוא עלה, 40 יום, כמה זה? י"ז בתמוז, לא. ומתי זה עושה? ו' בסיוון ועוד 40, י"ז בתמוז. כן? לא בכלל להיות בפילה. זה לא צריך להיות קיצוני, זה נקודה. כל הנקודה, תקשיבו, כל הנקודה בבין המצרים ובכל הקינות שם ובכל התעניות ובמנהגי הבלות הוא נועד בדיוק כדי שלא תהיה לפילה. כשאתה מוכן מראש לזה שאתה הולך ליפול ואתה עכשיו לכן חוזר בתשובה שלמה מתענה ואומר קינות מפה עד הודעה חדשה, אז בזה אתה בעצמו גולם במצילה, זה הנקודה. את הרעיון במנהג, במנהגים שנוהגים בתקופה הזאת זה לבטל את הנפילה, או לפחות שהנפילה תהיה רק בצד המוכח. כמו שאמרתי, בן אדם שיוצא, האידיאליסט הכי גדול יוצא מפה, כולו מלא יראת שמיים, יש תמיד איזה נקודה של ירידה. אבל ברגע שאתה מבין את זה, ואתה מבין שהירידה היא בעצמה מוכחת מתוך הנקודה של החיים, אז היא לא מפילה אותך. טוב, מה השלב הבא? עברנו את בין המצרים, מה השלב הבא? תשעה באב זה בין המצרים. בין המצרים מתחילים את זה ההתאבון וזורים את תשעה באב. איזה תקופה רע. תשעה באב, תשעה באב. כן. תשעה באב זה לא חומרים ביוחד. כן. מה קורה אחרי זה? אין לו חודש התשובה. נכון. אז מה קורה בחודש התשובה? חוזרים, זה תשובה. פשוט. מה ההגדרה שעשו בתשובה? למדנו את זה הרבה פעמים. זה חזרה אל התשובות הפנימית. למה זה חזרה? שאתם מבינים, זה בדיוק אותו סוג של חזרה, כי למעשה אנחנו חוזרים לנקודה שבה היינו במתן תורה, אבל לא בדיוק אותו דבר. זה כמו, כרגיל, כמו שהאיבט יתר המפורסם שלי, זה אותו תרש קורה תמיד כל הזמן. לא חוזרים להיות רק באופן תיאורטי במצב של מתן תורה, כי אין דבר כזה. החיים לעולם לא יכולים להיות במצב האידיאלי בוחד של אמונה, לא יודע, שיבוא המשיח, או אני יודע מה, באלף השמיני. אבל בצורה נורמלית, בחיים נורמליים, אין דבר כזה שחיים הם מושלמים. אלא מה? מופיעה היכולת, זה נקרא לחזור בתשובה, מופיעה היכולת לחיות את האידיאלים היותר עליונים גם בחיים האלה המעשיים הפשוטים, בלי לאבד את האידיאליות הגדולה. זאת אומרת, יש את האידיאליות הזאת שבנים את עצמנו שם בשבועות ואנחנו מושלמים. אבל אנחנו מושלמים באופן תאורטי, אנחנו מושלמים בתוך הקובייה שלנו, בתוך הבועה. אז זה מהבועה, אז יש נפילה. החזרה בתשובה זה אומר להמשיך לחיות בחוץ, בעולם הנורמלי, המעשי, הקשה, עם כל הסיבוכים שלו, אבל מתוך חזרה לאותם ערכים שלמים אידיאליים. לא באופן רק, לא באופן טכני, אלא באופן נפשי פנימי. זאת אומרת, אפשר לחיות גם בצבא מתוך אותה עירת שמיים ורוממות נפש, כמו שהיית פה ביום הראשון שיצאת מהנשימה.
אפשר. אבל זה לא כזה התמודדות. זאת אומרת, קודם אתה, יש את הנפילה המוכרחת, וזה שאתה עכשיו תתמודד עם דברים שלא יכול.
והחזרה בתשובה זה אומר להמשיך להיות אדם נורמלי, ולחיות בצורה נורמלית, להיות בעולם הנורמלי, בן אדם נורמלי, ולעדיין להיות באותה רוממות אידיאלית של עירת שמיים, כמו שהיית פה לשמת התורה. זה נקרא לחזור בתשובה באמת, וזה חודש אלול. זאת אומרת, מה עושה עם ישראל בחודש אלול? הוא למעשה מחבר בין האידיאלים לבין החיים. זה הגדרה של חודש אלול, תודה רבה. ההגדרה של חודש אלול, בהקשרים שאנחנו עכשיו מדברים עליהם, זה לחבר בין החיים לבין האידיאלים.
זאת אומרת, אם שלושת שבועות בין המצרים זה אומר נפילה שנובעת מתוך המפגש בין האידיאלים לבין החיים המעשיים,
אז החזרה בתשובה זה חודש אלול, זה לחבר בין האידיאלים לבין החיים המעשיים. זאת אומרת, לחיות את החיים המעשיים מתוך אותה רוממות אידיאלית, ואותה עירת שמיים שהיה לנו במתן תורה. זה ההגדרה של חודש התשובה, חודש התשובה. עד כאן, חצי שנה ראשונה. ברור, עד כאן שאלות. יש, השנה מתחלקת לשני חלקים. בחלק הראשון, עם ישראל בונה את עצמו, וזה נגמר בסוף חודש אלול.
היא, הדבר יש לך שאלה. למה יש גם חודש התשובה וגם עשרת ימי תשובה?
חשבתם פעם על השאלה הזאת? למה יש גם חודש התשובה וגם עשרת ימי תשובה?
אלה שפספסו בכל אלה שהן לא כמו לצליחות, כן?
גם אשכנזים יעשו משהו, כן? לא רק זה. כן, מה? נכון, אבל זה טכני. אבל אתה רואה שיש פה שני חלקים, אתה מסכים? זאת אומרת, יש בכל אופן הבדל בין חודש שלא עושה את ימי תשובה. נכון? זה לא יחידה אחת של 40 יום. למה מתחילים קודם שנספיק להגיע לראש השנה, נכון? אז למה צריך לזה אותו עשרת ימי תשובה? מה? מסכים. אבל מה הקשר בין עשרת ימי תשובה לחודש התשובה לדעתך? ואני אגיד לכם מה הקשר.
תשובה היא שאלה שני סוגי תשובות שונות לגמרי. זה שני סוגי עבודת השם שונה לגמרי, בין חצי שנה ראשונה של מפסח את ראש השנה לבין ראש השנה והלאה. זה שני מערכות שונות. בחלק הראשון, בחצי שנה הראשונה, עם ישראל הוא כל פרט. מה שאני אומר עם ישראל זה נכון גם לכל פרט. זאת אומרת, האדם בונה את עצמו קודם אמרנו את הטבע הסגולי, אחרי זה מתן תורה, אחרי זה להתמודד עם העולם, אחרי זה לתקן את זה, הגענו לראש השנה, אנחנו מושלמים. זה הגדרת המטרה. זאת אומרת, אתה תמוצאת מחודש אלול מושלם. חזרת בתשובה 100%, לא רק עוד יום כיפור. יום כיפור, בסדר, יש גם תשובה פרטית יום כיפור, אני מסכים. אבל עיקר הנקודה, ראש השנה, אבל תראות אדם, אדם תראות מושלם בראש השנה, תאור לגמרי, לחזור כמו שצריך, נו. ראש השנה לא צריך להגיע שלמים, יש זמן עד יום כיפור, זה לא נכון. אז חצי שנה ראשונה, תפקידו של האדם ושל עם ישראל לבנות את העצמיות שלו, לבנות את זה. אחרי שעברנו חצי שנה ועם ישראל או כל פרט הגיע לשלמות המוחלטת של החזרה בתשובה, הגיע הזמן לתקן את העולם. נכון? זה היה רק שלב הראשון, בשלב בסדר, עם ישראל בסדר, נו, איפה כל שאר העולם? עכשיו מגיע החלק השני, שבו עכשיו עוד פעם, כל פרט ועם ישראל כולו, הולך עכשיו לתקן את כל ההוויה, את כל האנושות ו... בסוף, תקן עולם הוא חוץ שדיים. שזה עכשיו מתחילים לעבוד על העולם. לכן יש פה עכשיו מחזור חדש, קצר למדי, כן? שבו יש לנו ראש השנה, יום כיפור ושמחת תורה. השנה יום כיפור ושמחת תורה. שבו עכשיו עם ישראל הולך לתקן את כל העולם. בוא נתחיל קודם עם ראש השנה. הנקודה של ראש השנה, אם אתם זוכרים משהו משנה שעברה, בעיקר הנקודה בראש השנה זה מלכות השם, כמו שתשאר לזה. נכון שיש מלכויות שיכולות שפרות, אבל כמו שתשימו לב, אתם זוכרים, בתפילת ראש השנה אין שום דבר פרטי. אין שום חזרה בתשובה פרטית. אלא כל הנקודה שם זה תמיד תיקון כללי, תשובה כללית. ואם אני יכול לתמצת ראש השנה במילה אחת, זה תודה רבה. זה ראש השנה, אבל זה שתי מילים. אני יכול לתמצת את ראש השנה בשתי מילים, מלכות השם. בסדר? מלכות השם זה ראש השנה. מה זה נקרא מלכות השם? מה ההגדרה של מלכות השם? אתם מספיק רוחניים של להגיד מלכות השם זה לא משהו טכני חיצוני. מה זה מלכות השם? מה זה נקרא שהשם מלך השם ימלוך לעולם ועד? מה?
היום הוא לא מולך?
מה אנחנו עושים?
מה?
איפה עושה? יש בחור בעולם.
אבל זה כל מן... אני מבין שפרסום זה דבר חשוב מאוד. זה לא פרסום, אתה צריך למכור גם. מה זה פרסום? צריך, מה זה למליך את השם? מה זה להעביר את השם? כן. או, לקבל על עצמנו ולהתניע בכל העולם, לא לקבל על עצמנו. להעביר את השם, זאת אומרת, לתפוס אותו באוזניים ולגרום לו עכשיו לא, חוץ ממני, גם לא לחיות על פי רצון השם. זה נקרא להמליך את השם, שהסדר שהוא רצון השם יופיע בצורה מעשית ממש בפועל בכל מקום בעולם. זה נקרא להמליך את השם. נכון מאוד, מה שאמרתם, שחלק גדול מהמלכת השם זה גם המחשבה. חלק גדול מלהמליך את השם זה לקבל עליך את ההכרה והקדוש ברוך הוא, את ההבנה, כל זה אני יסכים, אבל זה לא עיקר, זה לא הכל. חלק מלהמליך את השם זה בפועל. זאת אומרת, צריך שנגרום שכל המציאות כולה תתנהג על פי רצון השם, כלומר על פי הסדר האלוהי, על פי התורה. זה נקרא להמליך את השם. זאת אומרת, מה אנחנו עושים ביום ראש השנה? אחרי שאנחנו עכשיו עם ישראל ואנחנו בתור פרטים שלמים, אז אנחנו עכשיו הולכים ומציבים את הרף לשנה הבאה, כן? זה נקרא להציב את הרף. זאת אומרת, אנחנו שם מגדירים את המטרה. זה מה שעושים בראש השנה. וקודם אנחנו הגענו לבסף שעברנו מחנה אימונים של חצי שנה. זה עברנו מחנה אימונים של חצי שנה, הוא מצב מושלם עכשיו, מוכנים עכשיו לתחרות בצורה הכי מושלמת. עכשיו אנחנו מגדירים לעצמנו שתחרות זה אנחנו רוצים עכשיו לקפוץ 2.5 מטר. זה מה שאנחנו עושים בראש השנה, מגדירים את הרף. עכשיו הולכים לעשות את זה מפה והלאה, כן? בכל השנה אנחנו מגדירים את הרף וחיים אותו. זאת אומרת, הולכים לתקן את העולם כולו עכשיו, להביא אותו למצב של מלכות השם שלמה. לא רק אותנו עצמנו הפרטים הקטנים ועם ישראל הקטן במלכות שלנו, אלא את כל ההוויה כולה. זה מה שעושים בראש השנה. ראש השנה ויום כיפור הם כולם ראש השנה. זה מערכת אחת. כמו שאמרנו שפסח ושבועות זה מערכת אחת, ראש השנה ויום כיפור זה מערכת אחת שכולה ראש השנה. נכון, ביום כיפור יש יום בעצמו בתורה. נכון. זה לא תלוי בראש השנה, במובן שאמרתי קודם שפסח תלוי בשבועות, שגדת את זה. יום כיפור זה לא יום הזיכרון, ראש השנה זה יום הזיכרון. יום כיפור זה לא יום הזיכרון, ראש השנה זה יום הזיכרון. הגדרה של זיכרון אנחנו כבר למדנו בחיים. מה זה זיכרון? למדתי אתכם ספר יציאת מצרים כבר בזמן. מה זה נקרא זיכרון? למדנו את זה, למדנו את המילים ספר יציאת מצרים. יפה, להתחבר, להתחבר כזה, להיזכר במשהו זה להתחבר אליו, לחיות אותו. זה יום זיכרון, זה היום שבו אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא יותר משהו מכל דבר אחר. זה נקרא יום זיכרון. אז ראש השנה ויום כיפור זה יחידה אחת שבהם יש עשרת ימי תשובה. כי בעשרת ימי תשובה האלה, התפקיד שלנו עכשיו זה להחזיר את כל העולם בתשובה. כן? בחודש התשובה נחזרת לעצמנו לבתשובה. בראש השנה, יום כיפור, אנחנו מחזירים את כל העולם בתשובה. נכון ש... בפועל, אני מחזיר את עצמי בתשובה, אני לא עכשיו צריך לתפוס כל מיני פלחים בדואים ולתת להם מכה עם נבוט על הראש שלנו בתשובה. כמו שהייתם צפים לפי התיאור שלי. נכון, אני עדיין חוזר בעצמי בתשובה. אבל כשאני חוזר בתשובה, כלומר, אני מתקן את עצמי, אני מתקן את עם ישראל, זה מתקשר קצת למה שאמרנו שיעור על הנצרות. עם ישראל מחזיר את העולם בתשובה בזה שהוא חוזר בתשובה. אבל יש הבדל בין החזרה בתשובה הזאת שהייתה לפני יום ראש השנה, חזרה אחרי ראש השנה. לפני ראש השנה, אנחנו דאגנו להגיע למצב מושלם, לתקן את עצמי, במובן הייתי אומר הקטן. אחרי ראש השנה, אחרי שכבר השנה, כלומר, העולם עבר מדרגה, התעלה. והופיע המדרגה החדשה, המדרגה של השנה הבאה, כן? מדרגה שהיא יותר גדולה. עכשיו אנחנו מתקנים את עצמם. אנחנו חוזרים בתשובה אל אותה מדרגה חדשה. זאת אומרת, אני אפשר להגיד שהספירלה עברה פה את הקפיצה קדימה, אנחנו מנסים עכשיו לתפוס אותה לפני שהיא בורחת. אנחנו מחזירים את עצמנו בתשובה, כלומר, מתעלים לאותה נקודה שהופיעה בראש השנה. לכן, בעשרת ימי תשובה, אנחנו חוזרים בתשובה. אבל כבר אמרנו שהחזרה בתשובה משמעותה בניין של מציאות יותר שלמה, זה נקרא לחזור בתשובה. חוזרים אל העצמיות שהמשיכה לרוץ בינתיים קדימה. זה קורה בראש השנה שאז מופיעה הכלליות המלכות, ואחרי זה אנחנו יכולים לתקנים את כל המדרגות, עד שביום כיפור עם ישראל נמצא נראה כמו מלאכים. מה זה מלאכים? מלאכים זה מעל העולם, והצלחנו לתקן את הכל. יום כיפור זה תיקון כללי. הכל מושלם. כי עם ישראל נראה כמו מלאכים, לא אוכלים, לא שותים, לא אוכלים, לא שותים, זה לא להתענות פה, תבינו, זה לא מובן של לצעיר. כן, זה רק טעות נפוצה ביום כיפור. חושבים שיום כיפור זה יום עצוב, יום כיפור זה לא יום עצוב, יום כיפור זה יום שמח. כן, לכן כתוב, לא ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום כיפורים, שבנות ישראל יוצאות לחולות בכרמים, חולות זה רוקדות, מלשון מחולות, כן? אז אלף שימו לב, כמו שאמרתי לכם פעם, כמה בגירות בנות ישראל, כן, מקום כל המתעלפות של היום, כן, רק צמות 5 דקות, נשארנו לנופלות שדודות. אז הם כל הבנות של עם ישראל כמו שהן צריכות להיות, אז זה יום כיפור, אז הן יוצאות רוקדות בכרמים. כן, אבל זהו, לא אוכלים, לא שותים, זה שטויות שלהם. קטן עלי. רוקדות להם בחמסים בהתרגשות. לא רק זה, גם סנות, זה בגדים ארוכים כאלה.
רוקדות כזה חלילה, עם קדים מבחירים.
קטן עלי. בקיצור, בנות ישראל יוצאות בחולות בקרמים, כי זה יום טוב. מבינים? נקודה שיום כיפור זה יום טוב, זה לא יום רע. ומה שמענים את הנפש, אתם כבר מספיקים, מספיק בנים ברוחני, שלא מענים את הנשמה, אלא מענים את הנפש. זוכרים שיש נפש רוח נשמה. כמו שקרץ אל הנפש, נכון? קרץ יקרץ הנפש שלי, למדנו את זה כמה פעמים כבר. כמו שקרץ אל הנפש, גם העינוי זה לנפש. לא מענים את הנשמה. הנשמה צריכה, הנפש עצובה. כי הנפש כל מה רוצה רק לאכול ולשתות, נכון? מענים אותו. מה זה מענים אותה? זה לא עם הכות, אלא מחסרים ממנה את מה שהיא רגילה כדי לחיות בעולם הטבעי הבהמי האלוף. בסדר, אבל זה מעינוי לנפש, לא הנשמה, הנשמה מאושרת. אז יום כיפור זה יום שמח, והנשמה מאושרת, וכל האדם יושב כולו מאושר ביום כיפור, וכל מכיר מתי ייגמל כבר, זה התחילה לאכול. לכן, מה למה זה יום שמח? א', ביום כיפור, כל העולם כולו חוזר בתשובה, והשם מחפר את העברות של כל העולם. וסתם תהיו שמח שכל העברות מתקנות גם במובן הכי פשוט של המילה. בלי עכשיו כל מה שאמרתי, אני חושב שתצליח לשמח שכזה הוא מחפר לך על כל העברות, אתה לא שמח? לא, אולי לך אין עברות, אז איך אני לא שמח? אני שמח. בסדר. יום טוב. באמת, הכזה שהוא סולח על כל הצרות שעשית כל השנה, זה ממש יום טוב. אז זה במובן הכי פשוט ובסיסי. חוץ מזה אני אומר שזה הופעת השלמות היותר מוחלטת של העולם כולו. זאת אומרת, ראש השנה הצלחנו מטרף, הגדרנו, אנחנו הולכים עכשיו לתקן למחות עולם, ואנחנו כל הצלד עם תשובה דואגים לתקן את עצמנו ולמד לתקן את כל העולם, ויום כיפור הזדעתי, שהכל מתוקן חוזרים בתשובה שלמה, ועם ישראל כיוון מלאכים, כל העולם שלם ב-100%. כל אבונות מתכפרים. מה זה אבונות ברוחנית? חסרונות. אבונות חסרונות. חטא בעברית, אמרתי לך זה 100 פעמים. מה זה חטא? חץ החיסרון. איזה דין שחץ החיסרון ישר ממלאכים א' או משמואל ב'? אמרתי כאן את זה, מתחילים לנו מעיניים של עגל, סליחה. למה? איך דין שחץ החיסרון? חץ בעברית החיסרון, עדיף. נכון, דוד. מה אומר דוד? מה אומרת בת שבע? מה אומרת בת שבע לדוד? אם לא חתונייה, נהיה אני כמו בלי חטאים. ככה כתוב שזכים בסוף שבע שמואל ב', שבת שבע הולכת לדוד לבקש ממנה שימליך את שלמה. לבקש ממנו שימליך את שלמה. אז היא אומרת לו, אם כך וכך יקרה, והיינו אני ושלמה בלי חטאים. אז אני שואל אתכם, מה הקשר בין זה שאדוניה ומלוך לבין זה שבת שבע עכשיו, אני יודע מה, תבשל בשבת? חסובה, מה הגדרה של חטאים? חטאים זה חסרונות. זאת אומרת, מה זה חטאים? לא נהיה בעולם, נהיה חסרים מהעולם. זה שלה, היינו אני ושלמה בלי חטאים. חטא בעברית זה חיסרון. כשהקדוש ברוך הוא מכפר על האבנות, כלומר על החטאים, זה שהוא מכפר על כל החסרונות, מתקן את כל החסרונות. את הכפרה הזאת של השם, גם זה אל תבינו את זה, בסדר, זהו, מה, התעייפתם. אתה רוצה שיהיה לכם משהו ביום כיפור, לחזור אליו בתשובה, אין בעיה. גם זה רוצים להיות שמחים ביום כיפור. בקיצור, הקדוש ברוך הוא מכפר על כל ההבנות, והמשמעות של זה ברוך מזה, שהעולם מגיע לשלמות כזאת שבה אין חסרונות, מבינים את זה? תמיד תתרגלו בראש לתרגם את המושגים הטכניים למושגים רוחניים. גם המושגים הטכניים נכונים, זה נכון, גם כשאתה חופר לעבוד במובן הכי פשוט, כזה הוא סולח לך, אז יש דיברת את כאילו שהוא. בסדר, אין בעיה. אבל חוץ מזה, הצד הטכני הזה שהוא אמת, חוץ ממנו, מחפר על ההבנות, הכוונה, שיש פה תיקון של המציאות, המציאות הופכת להיות שלמה, אין לה יותר חסרונות. אז יום כיפור זה שלמות כל החסרונות, ואז עם ישראל כמלאכים, וזה למעשה כל העולם כולו ניצר ונתקן. ברור מה קורה בראש השנה ביום כיפור? מה קורה אחרי יום כיפור?
כן.
למה ישראל זה שיקור של כל העולם? כן, ישראל זה ראשית. בראשית, בעבור ישראל, שנקראו ראשית ראשית דרכו. ועם ישראל, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם, שהמשמעות ברוך נתקעדו היא שעם ישראל זה תמצית הראשית. אז כמובן שעם ישראל מתקן את זה, גם אמרנו זה בשיעור על מצרות, שעם ישראל מתקן את עצמו, ואלה כל העולם מתקן, זוכר? שלא היית. לא היית ושכח. טוב, כן.
אבל
אז גם כשעם ישראל מתקן את עצמו בעצם תמיד שווה, הוא יוצא בשביל תשובה. הבנת באלול?
כן.
זה לא בדיוק אותו דבר. כי גם, נכון, זה נכון שעם ישראל גם עוזר פה לתקן את העולם. אבל הכוונה היא שונה. ועשרת ימי, בחודש שלו אנחנו מתקנים את עצמו במובן הפשוט של המילה. זה חתנו שהוא במובן הפשוט. של להיות מספיק ראויים עכשיו להמליך את השם. ואחרי שהמלכנו את השם, שזה בראש השנה, אנחנו גם מתקנים אותנו, אבל באווירה אחרת, אווירה של בוא נתקדם קדימה יותר חזק. נכון, אני מסכים שגם פה עם ישראל מתקן את העולם, זה תמיד נכון. אבל בייחוד התפקיד של עם ישראל לתקן את העולם מתחיל בראש השנה ונגמר ביום כיפור. לכן בראש השנה יש מלכות השם במיוחד ולא דווקא עם פסח. הלאה, ממשיכים, כן. למה מה? עד ראש השנה עם ישראל מתקן את עצמו. או בוא נדבר עליך בתור פרט. עד ראש השנה אתה מתקן את עצמך, בראש השנה אתה עושה עכשיו להניח לאנשים תפילים בחוץ. אבל תקן שעה או לא. לפני ראש שנה מתחיל לתקן את עצמו, אחרי ראש שנה מתחיל לתקן את העולם. נכון, אני מסכים למה שאמרו פה, נכון. שגם בפסח היה מתחיל לתקן את העולם, אבל מתחיל לתקן את העולם כל הזמן. אבל צריך לתקן עם המבט עכשיו פנימה או החוצה. הלאה, גמרנו את יום כיפור, מגיע סוכות. נכון? מה קורה בסוכות? מה? נכון. למה? מה קורה בסוכות? נכון, שמים פעמים נגיד 70 מאות העולם, נכון? מה נקודה בסוכות? יוצאים החוצה אל הטבע, נכון? סוכות זה אם בסוכה, יש ארבעת המינים, נכון? טבע, טבע מופיע. יש כמו שאמרו פה נכון, 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. מתקנים את אומות העולם, כן? קוראים את ספר קהלת, כמו שאמרתי. למה קוראים את ספר קהלת? וזה בקהלת זה גם ספר כללי, זאת אומרת, גם גויים יכולים להבין את החוכמה האלוהית שנמצאת בספר קהלת, שאמר אבן אבלים הכל הבל. כל הבנים, זה שלמה, כל אחד מבין, זאת החוכמה האלוהית. לעומת שיר השירים שזה חוכמה פנימית. אז מה הנקודה שמופיעה בסוכות. כי באמת עם ישראל תיקן את עצמו, תגיע למדרגה שכל העולם כולו שלם לעם ישראל כמלאכים, וזה נכון שתקן את אומות העולם. אבל זה כמו אם אתם זוכרים, חבר'ה, אתם זוכרים, גם שמענו בשיעור תפילה, אז אחרי שהגענו ל-18, זה היה תיקון היותר כללי שם, בכל זאת עכשיו צריך להתחיל לרדת, לחנק את השנה למטה. זוכרים? זה היה שם סוכי קדושה דה סידרה ושיר שריון וכו'. אז כנ"ל, באיזשהו שלב, צריך שאותה קדושה מוחלטת של להיות כמלאכים, שעם ישראל תיקן את עצמו בצורה כזאת נפלאה, ועכשיו זה חזרה צריך לרד לחיים. זה קצת דומה לחודש אלול, כן? אותו עיקרון. גם פה אנחנו חוזרים לחיים. אז פה חוזרים לחיים בצורה הרבה גדולה בחודש אלול. חודש אלול זה היה רק, מה שקרה, לא להישבר, להיות שלמים. אבל בסוכות באמת מתקנים את כל העולם, כולל בצדדים הטבעיים, כלומר בצדדים יותר נמוכים. זאת אומרת, אותה קדושה של יום כיפור, שהיא קדושה עצומית. אבל היא קדושה פנימית, קדושה מלאכית, צריכה עכשיו להופיע גם בעולם הפשוט במובן הכי קטן שלו. לכן עכשיו מתקנים את הכל, גם את הגויים שבאים לשמוע שם את שיעורי תורה ומקריבים פרים, וגם את החיות וגם את הצמחים, את כל העולם הטבעי, כל העולם הטבעי כולו מגיע לאותה מדרגה שלמות שעם ישראל הגיע אליו ביום כיפור. זה הנקודה של סוכות, אכן שבעת ימים סוכות כנגד שבעת ימי בראשית, שבו מופיע שלמות העולם הטבעי, ואנחנו מתקנים את כל העולם הטבעי, וכל העולם כולו שלם, והכל נפלא וטוב. עד כאן כמעט הסוף, כמעט הסוף. זאת אומרת, יום כיפור זה פי השלמות, אבל הפנימית המלאכית, צריך להוריד את זה לעולם הטבעי, גם בחיים שלנו בעם ישראל, וגם לכל העולם כולו, ולכן שבעת ימי סוכות יוצאים החוצה אל הטבע, יוצאים אל העולם, ואת אותה קדושה עכשיו מורידים אל כל המציאות הטבעית. עד כאן סוכות. מה קורה בחג האחרון בשנה? זה שמיני עצרת. שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו. זה לא סוכות. זה רק קורה אחרי סוכות. שמיני עצרת, רגל בפני עצמו. כן. מה הנקודה בשמיני עצרת? א', כמו שאתם יודעים, גם כתוב במערל בהרבה מקומות, וגם אתם יודעים ששמיני הוא תמיד מעל הטבע. השמיני הוא תמיד מעל הטבע. לכן המילה זה בחודש, ביום השמיני. זה מערל פורש שפרת חודש, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם ביום שלישי עוד שבועה. אז אתם יודעים שהשמיני הוא תמיד מעל הטבע, לכן השמיני עצרת כמובן זה מדרגה שמעל הטבע. אני אסביר לכם מה זה שמיני עצרת. כן. נכון, יפה מאוד. אני אסביר לכם את זה, אבל למשל, יותר גשם. בסדר? זה נכון מה שאמרת. המדרש אומר, השמיני עצרת, משל למלך שעשה סעודה לכל אוהביו, זה סוכות, כן? אבל בסוף הוא אמר, בוא נעשה סעודה קטנה רק אני ופני. זאת אומרת, בסוף, אחרי שנגמרה המסיבה של כולם, אז המלך עושה סעודה רק הוא והבן שלו, זאת אומרת רק עם ישראל לבד, לכן בשמיני עצרת מקריבים פר אחד, וזה כנגד עם ישראל, כל שמונה, שבעת ימי סוכות, הקריבו 70 פרים, 14 וכו'. ובשמיני עצרת מקריבים פר אחד, שהוא כנגד עם ישראל. אני אתן לכם משל גשמי, אבל מסביר את זה מצוין. ובאמת, באמת זה האווירה שצריך להבין, זה מה שקורה בשמיני עצרת, שהלבישו לו אחרי זה גם את הלכת תורה, אבל זה לא במקרה בשביל הלכת תורה, אבל למשל למה הדבר דומה? נגיד שיש, כמו שבדיוק כמו שאומר המדרש, יש מסיבה עם המון משתתפים, כן? אני מבין לו, כל החברים, אדם, מהגנון כבר. סיבת גיוס, בסדר, הגיעו את החברים מהגנון, עד אני לא יודע איפה, כן? כל מיני נוגדיקים שלא ראיתי כבר המון זמן, באו שם, אכלו, שתו, גזגלו במוח, כפסו, כן? אחרי זה, בסוף, 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 שכל המסיבה, אני, מה שאני אומר, כולם מכירים לדעתי, כל אחד יצא לחבוט את זה, שיערכו כולם לשבוע ככה יפה. אחד שבים הרגליים למעלה ושותים בירה, אני לא מדבר. כל הפלגן הלך נשארו אחרי חבר'ה, אתם מבינים מה אני אומר? אז זה היה כזה שהוא קובע בישראל, בשמיני עצרת עם הרגליים למעלה ושבים עם שותים בירה בכיף לא צולים במור. כמו כל הפלגן. מה הנקודה בזה? הנקודה בזה זה שבסוף, מה זה המסיבה של הקדוש ברוך הוא בישראל? באמת, ככה צריך להבין בשמיני עצרת. פתאום כל הפלגן הזה שכל השנה, לא רק של כל השנה עם ישראל עובד נורא קשה, עובד עכשיו בחזרה בתשובה בין המצרים ואלול. בסוף החבר'ה יושבים ונהנים קצת, אתם מבינים? וכל השנה עובדים קשה, מחזירים את כל העולם בתשובה, מתקנים כל העולם עכשיו מושלם, הכל נפלא, נפלא, נפלא. בסוף מתברר שישראל וקודש עבדי רוחן, מבינים? ואת הקדוש ברוך הוא שלח פה את בנו לתקן את העולם, ככה צריך להגיד לנו. את עם ישראל תקן את העולם, עם ישראל עובד קשה מאוד. מתלכלך באבנות ובאבירות והולך לתקן את הכל הזה. בסוף יש נקודה שפה הקדוש ברוך הוא ישראל מתאחדים, שזה השלמות של כל השנה. לכן זה על הטבע, זה כבר לא שייך לעולם, זה מציאות שהיא על הטבעית. זה בכלל לא שייך לשנה הזאת, אתם מבינים? מתברר שבסוף מעל הכל יש ישראל קודש בריך וחדם. והם יושבים ביחד וזהו, זה השלמות האמיתית. וכל מה שיש פה בסדר, עוזרים פה גם לשאר העולם, מתקנים את כל העולם. זה בכלל לא הנקודה. הנקודה זה ישראל קודש בריך וחדם, וזה מה שמתגלה בשביל יותר. על זה הלבישו את שמחת תורה, זה לא במקרה. זה לא במקרה, מדורי דולה לא גומרים את התורה בשמיני עצרת. סתם, קריאת התורה, בסדר, אומר את תקנת משה רבנו. אבל זה לא שכתוב בתורה שביום שמיני עצרת צריך עכשיו לגמור את התורה. אלא הלבישו על זה שיום התורה ולא במקרה. תראו, בשמיני עצרת אין מצוות. אין שום דבר מה לעשות שם, זאת אומרת, לא אוכלים מסע ולא מנהלים לולב ולא עושים שום דבר. בשבוע אין דבר מה לעשות, כן? אבל שמייצרת אין שום, יש לי הלחם, זאת אומרת, לפחות היה משהו, באמת יש קורבן, בסדר, אבל אין שום דבר, אין פעולה מעשית בכלל. כי זה באמת יום שלא צריך לעשות כלום, כי אנחנו מעל כל המציאות. עכשיו, לא במקרה הלבישו על שמייצרת גם את סיום התורה, כי סיום התורה זה גם סיום עבודת, זה סיום עבודת עם ישראל בעולם, אתם יודעים? זה אותו דבר. מה זה שעם ישראל גומר את התורה? זה אותו מחזוריות, אתם יודעים? זאת אומרת, אותו מחזור למעשה שעם ישראל הולך לתקן את כל המציאות, זה גם התורה כולה. והסיום התורה זה סיום כל התיקון של כל המציאות. לכן ביום הזה גם גורים את התורה, כי התורה היא אותו דבר כמו שאמרנו קודם, רק בצד המשמתי שלו. ולכן שמיני עצרת זה תיקון כל המציאות כולה, ולמעשה בזה גמרנו לתקן את כל העולם כולו, וגם עם ישראל מתחבר חזרה עם קודש בריך הוא ושכינתי, והכל מצוין ונפלא. עד כאן מהלך כל החגים. עכשיו רגע, עכשיו, למעשה, בזה נגמרו כל החגים ולא צריך יותר כלום. לא צריך יותר כלום. יש שני חגים ברבנן. זה חנוכה ופורים כידוע. אבל למעשה לא צריך לדבר עליהם. עכשיו אולי נדבר עליהם, אולי לא, זה לא משנה. מצד סדר המועדים באורייתא, מצד סדר המועדים לכתחילה, שבהם עם ישראל היה צריך לתקן את ההוויה כולה למשך כל שנה, שמיני עצרת זה הסוף. מה שקורה אחרי זה, כמו בטבע, חורף, בחורף אין מועדים בכלל. אין לך מועד בחורף, תשימו לב, כל המועדים זה מפסח ועד סוכות. כל המועדים זה בקיץ, זאת אומרת, זה באביב ובסוף הקיץ. בחורף אין בכלל מועדים. למה אין מועדים בכלל בחורף? כי בחורף, כמו בחיים, זה זמן להתכנס, זאת אומרת, אחרי אותה שלמות, האדם והאומה והעולם מתכנסים חזרה. כן? ומצמינים את עוד כל אותה עוצמה פנימית, כמו בטבע, ואז זה פורץ חזרה באוויר. כן, אז בכל זאת זה זמן שהתכנסות, אין מה לעשות שם. צריך להתכנס להפנים את כל מה שהרווחנו שם בקיץ, כן? לחיות את זה, לבשל את זה, ומתוך זה פורץ את השלמות הבאה. בסדר? זה למעשה שלמות סדר החגים משבת הגדול והשמיני עשרה. עכשיו, נעשה גמרנו בזה לדבר על הנושא הזה. אני עכשיו יכול להגיד בכמה מילים, אתם רוצים להסביר מה הנקודה של חנוכה ופורים, אני מוכן להגיד את זה. אבל תו בשבט השנה רבה זה לא חג דאורייתא שהוא נפרד מסוכות. השנה רבה זה אחד מימי סוכות. דאורייתא זה לא נכון שהוא יום סוף היום האחרון של סוכות, יום חשוב מאוד, הוא שמירה של סוכות, אבל אין לו, זה לא רגע בפני עצמו בתורה, לא כתוב שם קורבן מיוחד. בסדר, זה אחד מימי סוכות. נכון שיום החודש סוכות הוא השלמות של סוכות, לכן יש בסוך המים וכל הדברים שהם נעשה השיא של סוכות. אבל זה סוכות בשנה רבה. שנה רבה זה לא מדאורייתא או בכלל, זה לא משהו נפרד בסוכות, זה אחד מימי סוכות, ומעט שמיני עשרת זה רגע מפני עצמו ממש. טוב, הלאה, חברים. אז למעשה בזה גמרנו נושא של סדר החגים. אני אגיד לכם בכמה מילים את הנקודה של פורים וקשרות של חנוכה לפורים, וזה נקודה של... כיוון שעם ישראל חטא בגלות, חטא לפני הגלות, חטא לימי בית ראשון, ולא יכול לתקן את העולם כל כך טוב כמו שהקדוש ברוך הוא רצה, יש מפילות, וסדר החגים דאורייתא לא מספיק לתקן את העולם. אז רבנן תקנו שני קביים. כן. סוכות ו... חנוכה ופורים ושני קביים. תמיד התורה, הרבה פעמים, התורה שבעל פה באה להשלים את התורה שבכתב. ליצור מצב שבו לא הספק, לא, אנחנו לא כל כך שלמים כמו בית ראשון. צריך קצת את הימי בית שני, כמו שאולי למדנו בשיעור על תורה שבכתב תורה שבעל פה. חנוכה ופורים הם שני קביים שבהם עם ישראל ממשיך לתקן את העולם, וגם באותו זמן שבו למעשה הרבה כל היה צריך להתנהל לבד. מה הנקודה בכל אחד מהחגים האלה בעצם? חנוכה זה חג תורה של בעל פה, כמו שאתם יודעים. כי זה חג בית שני. בית שני זה בית של תורה של בעל פה, כן? להגדיל תורה ולהאדיר, עמידו תלמידים הרבה ועשו סייגי תורה. כן? זה נקודת בית שני, לכן זה לא במקרה שזה מה שאמרו שהכנסת הגדולה. כי הנקודה היא של עשות ספרים הרבה, כלומר, להפור מהטבע של בית ראשון, שגם זה כבר דיברנו על זה הרבה משך השנה, מהטבעיות, מהעוצמה הטבעית הפנימית של בית ראשון, אלא הצד היותר שכלי, יותר מפורט של בית שני. אז חנוכה זה חג תורה שבעל פה, כלומר, באה התורה שבעל פה, עשתה ספרים הרבה, ומשלימה את אותו חיסרון של חטאי עם ישראל בבית ראשון. הכל היה יכול להופיע גם באופן טבעי נשמתי כמו בבית ראשון, ואז לא צריך את חנוכה. אבל כיוון שעם ישראל חטא, צריך פה את הקו הראשון, בשני הקוויים, וזה הקו של השכל היותר פרטי של אותה תורה בצורה שאנחנו לומדים היום, שהיא תורת בית שני, שהיא באה כדי להשלים את מה שלא היינו יכולים לעשות באופן טבעי פנימי באותם חגים דאורייתא. אז זה הנקודה של חנוכה. חנוכה כידוע אחד תורה שבעל פה, לא הוכחה לזה, אבל סימן לזה, זה שזה אין מסכת חנוכה. כן? למה אין מסכת חנוכה? יכול להיות מסכת חנוכה, זה על שני פרקים. מה יש? היו גורים את זה לסיום בחמש דקות. מה? יש, במסכת שבת כתוב מהי חנוכה. אבל יש מסכת מגילה, יש מסכת פתחים. גם אם תגיד לי לחגים דרבנן אין מסכת, זה לא נכון, יש לך מסכת מגילה. נכון? אז אני חושב שעשי סיפורים גם ארגן, היה מסכת חביבה. נכון? אז אין מסכת חנוכה, כי חנוכה הוא כך תורה שבעל פה שפה לא כותבים אותה בתורה שבעל פה. כותבים תורה שבעל פה, אז זה לא כותבים. טוב, אז זה חנוכה. פורים, פורים, זה הקו השני. וזה, אם אמרנו שחנוכה זה קדושת השכל, שלמות השכל, פורים זה שלמות הגוף. כמו שלמדנו כבר בשורים מפורים. יש נקודה שבה השלמות הגופנית, צד הטבעי, גם הוא צריך להופיע בשלמות כדי לגלות את קדושת הטבע הישראלי הטהור, כמו שלמדנו בשיעור, שני שורים שלמדנו על פורים, גם חייף מרדכי וגם הקדוש ברוך הוא ממש, שניהם נהיית בצבא ובטח רבי לי גם כדי לראות זה. פורים מופיע אותה הערה שבה מתגלה שגם הצד החיצוני הפשוט, הגופני, בעם ישראל הוא כולו קדוש וטהור. עכשיו, אותה נקודה שמופיעה בפורים, הרי כתוב כפורים, כפורים וכל הדברים הנפלאים שאומרים על פורים, לא, זה שאלה תם, זה נו, אז אם עם ישראל במקרה לא היה חוטא בימי אחשוורוש, אז לא היה לנו את ההערה הנפלאה הזאת? אז איפה היינו מרוויחים אותה? איך זה יכול להיות? תשובה, אותה הערה נפלאה הייתה גנוזה כבר באותו סדר החגים הרגיל הנורמלי של דאורייתא. אלא מהכיוון שעם ישראל עכשיו לא באותה מדרגה שהוא מסוגל לחיות את אותו טבע פנימי בצורה שלמה, אז צריך עכשיו לעשות חג מיוחד שנזכיר לנו משהו שאמור להיות טבעי. אז חנוכה ופורים הם שני קביים, אחד זה מין איזושהי השלמה לשכל, ופורים זה השלמה לגוף, אלה שני הצדדים של האדם תמיד, הצד השכלי והצד הגופני, או הצד המוסרי והצד השכלי. שבהם אנחנו הולכים ומחזקים את היכולת שלנו לחיות את השלמות האלוהית גם במקום שהטבע לא מספיק חזק, הטבע של הדורג לא מספיק חזק. אז זה הנקודה בחנוך ובפורים, וזה למעשה גם אנחנו נדבר על כל מעגל סדר החגים. אנחנו מוכנים עכשיו לחזור בתשובה שלמה, אבל יש כזה רצון שלו. מה?